יום רביעי, פרשת תצווה. שלום וברכה ידידיי, אנחנו מתחילים את בוטח של היום עם סיפור מופלא. סיפר בעל המייסה הרב הצדיק, רב חנוך חניך טייטלבוים. הוא הבן של האדמור מסטסו וחתן של האדמור מסטסו ומצחוק. מספר שעמד לפני החתונה של הבת שלו. מאוד רצה לצאת לקבר העובס לפני החתונה, להזמין כנהוג את נשמות הסבים והסבתות להכתיר בתפילה לטובת הבית החדש שעומד להיבנות שיהיה משכן לשכינה. בהתחלה הוא אומר, תכנתי לזה אחרי חנוכה. אבא שלי אמר לי שאני נסע לפני, כי אחרי זה כבר יקרו מדי לחתונה, יהיה לחץ. חמי, האדון תוזור מצחוק, שהוא נכד של השומרי אמונים, אז הוא אמר שההורים שלו, הרב צדיק בשמוליאקי ויינטה, שהקלה נקראת על שמה, הם גרו באונגבר, ושם הם מנוחתם כבוד. אונגבר, כידוע, היא הערה שוכנת באוקראינה על גבול סלובקיה. אז הדרך לשם משדה התעופה עוברת דרך הירוק ששפם נודע בעולם היהודי. אז כיוון שכך הוא אומר, עשינו דרכנו כשאנחנו חונים בכיבורתם של צדקים, קודם עשינו להונגריה, שם זכיתי אומר להתפעל להציין של רבשם קסטרר, במקום גבורתו של הישמח מוישה, והייל. אומר, זה היה ביום שלישי שבוע לפני חנוכה. עם הזמן נדתה השמש מערבה, ואנחנו מתקרבנו לאונגבר. הגענו לשם בשעת לילה, הבנתי שלא נוכל להשתתח היום על הציונים. הוא אומר שהוא לא רוצה לשתות לילה בלי שתהיה לו אפשרות לטבול וחזר במקווה, אז אמרתי לנהג, הנהג לא הבין מה הבעיה. רציתי להסביר לו שאין כאן הלכה לכלל, אבל זה חומר של חסידים. שמאז מעולם הקפדתי על זה, בלילה אני לא אוכל למצוא מקווה, ביום ודאי נמצא מישהו שיורה לי איפה אפשר לטבול. המקום של האכסניה היה בווישטנה, שם היה מקבץ חזים לראש ואני לא הזמנתי. אז הוא אומר, הנהג ניסה להניע אותי מההחלטה שלי, אמר כי הדרך מבית של אונגבר זה שעתיים, צריך לנסוע במיוחד שעתיים הלוך, שעתיים חזור. טוב, אמרתי לו שההקפדה שלי שווה 4 שעות של נסיעה. בוא ניסע לשם, בשיטנה, ונצא מחר ביום רביעי מוקדם ככל האפשר. הנהג היה תושב יהודי, הנהג היה תושב אונגבר, ובדרך לבישטנה, אז סיפר לי שהוא קיבל ידיעה שמחר בצהריים, באחד בצהריים, תקיים לוואה יהודית בעיירה. הזמן שלי היה צפוף מאוד, ואני תחלתי שנצא מיד בבוקר, הרבה לפני הלוויה, כך שלא נפגוש אותה בכלל, לא נתחיל בלוויה לשמה. ככה היה באמת. נסענו לאכסניה, בנוחת יום רביעי ב-8 בבוקר, אחרי שחרית, יצאנו לאונגבר. הגענו שם ב-10 בבוקר, יחד עם חבר טוב, ברוך בירושלים, נכנסתי לה בשחיים. וזכיתי להזמין לחתונה את הסבא והסבתא בבית רוטה, ההורים הצדיקים והמופלאים של רבנו בעל השם רמוני. זאתי שזכות נפלה בחלקי, והיא רצון שיתקבלו כל התפילות לזכות החתן והכלה, המשפחה וכל כלי ישראל. בזמן שעמדנו לצאת בבסחיים, הבחנו להפתעתנו בלוויה שנחצת לבסחיים, קבוצה קטנה של אנשים שהשתתפו בה. ביניהם היה הרב מנדל וילילם, הוא הרב של הקהילה היהודית. באו ללוות לדרכה האחרונה, זה מסתרת בת 84. הרב התרגש לראות אותנו, אמר, אנחנו כאן 8 אנשים, תוכלו להצטרף להשלים עניין, וכמובן שהצטרפנו. אחרי הקבורה, אז עמדנו בשתי שורות, אלו מול אלו. והבן היחיד שלה, שהיה נראה רוסי טיפוסי לכל דבר, עבר בינינו כנהוג. כבר אז הרגשתי כי הנה הערה משמיים. שההנהגה שלי רצה לפני הרבן שלו, אני מקפטתי עליהם לנגיד לטבול במקווה אחרי שהיה בישאלמין. מצווה גורד מצווה, זכיתי לגמול חסד של אמת. חשבתי שאולי הרב יודע על מקווה צעיר, על מקווה קרוב. קרוב יותר, שאלתי אותו איפה יש מקווה. הנה גם זה הרבן שלו משלח לי בצורה שלא חשבתי עליה. הרב פשוט הנחלתי ללכת לבית שלו. סיום הלוואי, הרב חזר הביתה. גשנו יחד, ואז הוא אומר לי, בוא אני אספר לך מה היה כאן. הנפטרת אליה השלום הייתה בת ישראל הקשרה. אבל למרבה הצער, הבן שלה גדל בצילו של מסך הברזל, חונך על ידי הקומוניסטים ונעשה קומוניסט מושבר. אין לו קשר ליהדות בכלל. עד כדי כך שכשאשתו נפטה לבקש ממנו שילך לפחות ביום כיפר, בפסח, ליל הסדר, לבית הכנסת, הוא לא הסכים בשום אופן. כשאמא שלו הרגישה שקיצה מתקרב, היא קרא לבן שלה. נפשה ממנו בקשה אחת, לפחות תעשה לי לוויה עם עניין יהודים. הבן, כשאין לו שום קשר עם יהודים ועם יהדות, הוא מאוד התרגז, הוא אמר, אני לא יכול, זה לא מתאים לי. פעם לפעם הייתה חוזרת איזה מזכירה את הבקשה האחרונה. אבל הבן שחי את החיים שלו בלי שום זיקה יהודית, לא הסכים אפילו לנסות לארגן את זה. הוא הרגיש איזה רתיעה מכל העניין. וכשהיא ביקשה עוד פעם שילווה אותה עם עניין, פעם נוספת, אז אמר לה, אם תבקשי עוד פעם אחת, אני אקבור אותך לקורות של נוצרים. האמא הבינה שאין להם מה לדבר, ואמרה לו, אתה יודע מה, אתה לא רוצה, אני לא מבקש אותך יותר, אני אתפעל ללוקים והוא יעזור. ואותו שיחה הפסיקה לבקש, אבל היא התחילה, אבל התפעלה להשם, שישלח לה 10 יהודים שלמו את הדרכה האחרונה. והנה היום, הגיע היום, הנפטרת היא חברה בקהילה שלנו כאן באונגבר, ולכן רציתי לארגן הלוויה במניין. במשך השבוע כשמוד להסיק במניין יהודים, שבת עומדה שמינה בית הכנסת, במשך השבוע, כל אחד הולך לדרכו לעבודה, נדיר עד בלתי אפשרי למצוא 10 יהודים במקום אחד. חשבנו לעשות לוויה, שעה אחת בצהריים, אחרי שאנשים חוזרים לעבודה, אבל הבן מיהר, ככה הגענו לסקוורס ב-10. פלא עצום אומר, שסגלה מול עינינו היה אתם. שני יהודים מארץ ישראל, בלבוש ירושלמי אותנטי. אתם נראים ממש כמו מלאכים משמיים שנשלחו במיוחד להשלים את המניין. הבן שלה נפטרת, שאל אותי מי אתם, אמרת לו שזה יהודים מארץ ישראל. הוא נדם, חל והיה וסיפר לי על בקשה של אמא שלו, אבל התגובה שלו, התגובה שלה. ואז הוא אומר, התפעל הבן, רק אלוקים יכול לסדר כזה דבר. שמע לתפילות של אמא שלי, אתה מבין כבוד הרב, הוא שמע. אף אחד בעולם לא יכל לדעת מתי הלוויה, אף אחד לא קרא ליהודים האלה והם באו. אם זה הבורא, שאמא שלי האמינה בו, אז גם אני מאמין. החלטנו אני ואשתי להתקרב לבורא עולם, ומהשבת אני מגיע לבית הכנסת. מסיים את בעל המייסה שהכנסנו למונית להמשיך במסע, אבל הפופים, ברגשות זאת היה לבואי רואי לו. מה, בהתחלה חשבתי שרק אני כאילו לבד שווה 4 שעות נסיעה. עכשיו ידעתי שה4 שעות האלו בעצם מחיר, מחיר קטן לעומת הזכות הגדולה להשיב נשמה טועה לאבי השם שלו. אנחנו ממשיכים, יש פה סיפור מהשלום מציון על הגיטו בקצרה, שם פותח ארוך, על המילת של הרבי ציון פלמן זצ"ל, שהיה בליל בסעודת פורים, משתכר ומשתכר, ויצא נכנס יין את הסוד, לא גמר להגיד דברי תורה ומוסר וחיזוק, היה אומר בעל פצע נפשך עם שער ד' ועוד כאן יש לי הרי שסוף ועוד ועוד, הרבה ספרי מוסר היו על שגורים על לשונו. שנה אחת הוא הפסיק עם הכל, לא הבינו מה קרה. טוב, לא רוצה להגיד. אחרי שהוא נפטר התגלה הסוד, שהרבנית קרישינסקי, האחות שלו, סיפרה שנה אחת אחרי פורים הוא חשש, שהוא אמר איזה משפט שמישהו יוכל להיפגע, מיד שהתעורר הוא רץ אליו וקש סליחה, אותו אדם אכל מיד זה לב שלם, אבל מיד זה החליט שאם אפשר, אם יכול לגרום חשש של פגיעה, זה לא שווה כלום. ובאותו רגע הוא החליט, שמכאן אל האבא הוא לא משתכר יותר בפורים. ואנחנו ממשיכים מעניין לדיון מפרשת זוכר. האם מותר להוציא ספר תורה בשביל פרשת זוכר שעושים לאנשים? וגם היחידות נשים בשמיעה יש מחלוקת הפויסקים. חינוך אומר שהם לא חייבות, כך גם כתבו, כי זה זכיר את המולק והם לא מצוות להילחם. כך גם כתבו באבנינזר, מותר לשמוע. גם הקבחיים והחזניש אמרו שהם לא חייבות לשמוע. מצוות קריאה, אבל מצוות חרש להם התורה, כי זה לא מצוות של הזנגורת. מהידך, פשוט בעניין ציין, ואם שהם מוסנדה, שהם כן חייבות. כך גם כתב המהר"ל דיסקין. כך גם פשוט במנחתית חוק, שכרה כבר התפשט בקהילות ישראל, כך גם מוישה פיינשטיין, הרב עוזר הראשון את הלוי כתב, שכיוון שהם לא נזהרות לזכור מה עושה מולה, כזמי, יש להם חיוב כך שזוכר. ולא מצוות קריאה, אלא מצוות חיוב הזכירה. ונהוג בקהילות רבות שעושים עניינים מיוחדים לאנשים, מוצאים ספר תורה בשביל זה, כמובן. אבל המנחה סופר כותב להחמיר לא לקרוא בספר תורה רק לאנשים, ואפילו אם יש ספר. גם יש שנוהגים לעשות את זה מכל מקום לברך על הקריאה הזאת, כי לדעת כמה פוליטיקים הם בכלל פטורות מהקריאה הזאת. ככה גם מורה, הגיר של ישי, שאם עושים עניין מיוחד לנשים, צריך להקפיד שיהיו גם 10 גברים. ובאיכות בית היסטוריה הוא כותב בטעם של זה, שגיוון שנפסק, שצריך להיות בעשור גם אנשים דורס, אז לכן צריך 10 נשים, כי נשים לא מצטרפות למניין השנה. ואיך קוראים, זכר או זכר, אז יש עדויות סותרות על המנהג של הגויים. אז במה יצירה בעצמו כתב שהגויים היה קורא בסגול, זכר. אבל בפירוש פעול הסוחר, זה כאילו שככה הרבה יעידו, ששמעו את הגויים ככה קורא, אלא שבהסכמה למה יצירה, של רב חיים ולוז'ינר, אז הוא מתייחס לזה והוא כותב, מה שכתב לי קורא פרשת זוכר, את המילה זכר בשש נקודות סגול, אז הוא אומר, אני שמעתי מפה קדוש שקראת המגילה בחמש נקודות בצרם. הוא אומר, אני לא יודע אם הם לא שמו טוב וטעו, או שאולי בהתקנותו חזר בו. ובפירוש פה לסוחר הוא מביא במקום אחר, אחרי שהוא מביא שהוא שמע מהעדים נאמנים שהגויים קרא בסגול, אז הוא הביא את דברי ה... חיים ולוז'ינר, והוא סיים, שאנחנו שמענו בנות חיים חייתו, אחר פרטו החילה הבא, מכל העובדים לפניו שקרה בשש נקודות. הוא בוודאי התחדשה על זה לאחר זה אצלו בזקנותו, כדברי חיים ולוז'ינר. אז מטעם זה כתב בשוט, שוב הזמן נוגס, שצריך לקרוא בהתחלה זכר בצעירי, כי זה הקריאה המעולה. ואחרי זה בניקוד סגול. ושהקריאה הזאת היא רק שמועה בשם הגויים, ולא ברורה דעתה מופלגת. אבל לסיום, באשר האיש הוא מביא שמועה בשם הגיר של ישו, שאין הבדל בסדר הקיר. ואנחנו משיכים דקה מדוקה, 60 שניות מרתקות על הדף היומי. רשויים מלאים חרטות, איך היצר רע מבצר בזה שהוא נותן להם להתחרט? אז הגמור שלנו אומר, צדיק עם יצר טוב שופטון, רשויים יצירה שופטון. בינוני עם זה וזה שופטון. והספר רוצה סותר מביא שאלה קשה שהקשה רב צור זלמן, בשם רבי צלב לזר. רמו חזל שרשעים יצערה שופטן, והגויין מפרש, שצדיק עזר טוב הוא המוביל אותו. אין לו שום רצון לעשות רע. בינוני זה אדם שמתמודד, יצר הרע בא לבקר אותו, אבל זה לא שיצר הרע מכריע אותו, כי אחרת הרטול היה בינוני. אבל רשעים, יצר הרע מנהיגם ומדריכם, והם ברשות ליבם. נקשה רבי צלב שלכאורה, אם ככה צריך יצר הרע לפעול, שהרשע יחזיק בכל עוז ברשעו, ולא יתחרט על המעשים שלו. כיצד אמרו חז"ל שהרשעים מלאים חרטות? איך לכן שהיצר הרע שמפתה לעבר מניח להתחרט אליה, ושב המפתה הזו מניח אותו שוב להתחרט? ואמרו חז"ל שאחד משנותיו של יצר הרע זה סוינה. סתם אחר בצלבובת שהיצר הרע הוא הסומנה הגדול ביותר שיש לאדם. טעות לחשוב שכל מטרה היא להחטיא את האדם. מטרת היצר הרע היא גם להחטיא וגם להזיק לו, לאבד אותו כמו שונא ואויב. והואיל וכך, פותר אותו לעבר כדי לאבד אותו מהעולם הזה. אחרי זה מביא אותו לחרטה כדי לאבד אותו מהעולם הבא, סליחה למפות שוב. פתר אותו לעברה לאבד אותו מהעולם הבא, אחרי זה מביא אותו לחרטה כדי לאבד אותו, לאבד לו גם את ההנאה מהעולם הזה, וככה הוא מאבד את הרשע משני העולם. כאן אנחנו שוכרים מיניון דיון על פורם, יש פה לקט ארוך של שאלות ותשובות מהגויין הגודל ורבי פרק זיברשטיין של הנביא, כמה מהם, האם מותר לאכול לפני משלוח מנות, או שאסור כמו בשאר המצוות, צריך לה קודם לעשות ורק חזר לאכול. אני אומר בשם הרב יושב שמותר לאכול שתי סיבות, גם הסעודה היא אחת מצוות היום ובכל אחרם כמצווה, ולמה שתהיה עדיפה מצוות משלוח מנות מצוות סעודת פורים. ועוד דבר אומר, כיוון שהרגילות שזה שולח לזה וזה לזה, אז ודאי שזכר במשך היום כשיקבל משלוח מנות. תאב אמר באמת יציאו בפורים, האם חזר ומתפלל, אני מבין את זה שתברו, שהכלל בדברים האלה שהוא אמר שקר בתפילה, כמובן שאמר זוכר ומחיים, כזבן ומחיים ושם אמר, או שאמר היה לביובוי, אמר גם ברוי שכון ישזה, זה שקר. ומילא זה כמו שהוא דיבר באמצע התפילה, הוא צריך לחזור. אבל אם אמרת לכל אנטוני ברקס תוכן עם כל ימות השנה, אין בזה שק, כי זה שח תמיד לתת הודע להשם שחלק לא אלב להבין, כמו כן אם אמר בימי אותו, אין כאן שקר, הוא לא חוזר, לשם סיים עד בסוף אנניסים, יקומו, שמע את זה נכון, אילו! זה כבר משהו אחר. אבל סיים משנה ברורה, שבחירות הוא כתב, שגם אמר שקר, אם הוא סיים את הברכה, וכל שקר סיים את הסתלה, הוא לא חוזר. אחד שיש לו בקבוק יין, ואם הוא שתה פורם, לא יודע לדלת קויסס, בפסח, אז התשובה שמצא לשתות יין בפורם, יש מצווה לשתות יין בפורים, אז עיקר המצווה זה להתבשם ביין. הוא מפלפל פה, הוא מפלפל משתברורה, ולמה זה קודם שנראה להשאיר את זה לדלת קויסס. שליחה שלח משלח מנות על ידי שליח, למי שלח לו משלח מנות, האם יכול לנתן לחזור בו. אז אומר נראה שאפשר, שאם נאמר שאפשר להתנות על תנאי שיחזיר לו, אז יש עליו, אז אם הוא יתנה ככה, אז יש עליו חום. אבל אם הוא לא חייב לו להחזיר, אלא שככה נהגו, ובאחרת, זה כבר גדר אחר. שבור מוכן להיות ביום שישי, במשך היום לא יספיק לקרוא מגילה, אני צריך רק בסוף היום, והוא יכול לקרוא מגילה ולהדביק נרות שבת, ושתם הוא לא יספיק לעשות מה יבחר. אז אומר שאולי עדיף לקרוא את המגילה, שמשלח מנות קודם לנר שבס, כמובן קודם קודם, משלח שמונות זמנו לפני נר שבס, כל שכן יקרא מגילה. מי שאין למנות, הם יכולים לשלח ספרים לחדישי תוירה. אז הוא מפלפל פה בעניין, והוא למעט מבין, אני לא יכול למעט מבין, שתברור שצריך שיהיה מין אוכל מבושל ולא בשר חי, אז מה שמנות הרות מיד לאכילה. כל שכן שלא יצאו בדברות תוירה. אחד נכנס למטוס בטיסת פורים ונחת אחרי שנכנס פורים. אז יש מחלוקת במשתמור ובחזוני שפתה הרגע הקובע שיחשב מוקף יום אחד עד המשתמור שהזמן קבע לו את השחר ועד החזוני שבתחילת הלילה. אם הוא הגיע לנקרח בתחילת הלילה ודעתו ראשות שמת שעיר היום אז הוא התחיל בקראת המגילה של תדווה. והרב דיבר שאתה ממשיך להעריך פה בעוד שאלות דברים מעניינים כדרכו. אנחנו ממשיכים, תוכלו לראות זה בפותח ובאתר, אנחנו ממשיכים יהלומים מגדולי ישראל. יש פה תיאור מימי הפורים מיוחדתם של גדולי הדור הקודם, מאוצרותיו נפלאים של המגדים שורים, הגאון רב אליעזר טורק. מי שזכה להסתופף בצילם של גדולי ישראל, אז הוא ראה מה זה שמחה. ספר פה שהגיעו אחרי השואה יהודים שבורים ורצוצים, מספר שאבא שלו הגיע ביחד עם עוד אחרי מות חטא וכשאתם היו עובדים מוצלים מאש בעובדים עם כל המשפחה שנתחדו בשער. אז בפורם הראשון נתפסו כל תלמידי הישיבה. כמובן שהזיכרונות הצורבים העיקו על השמחה. גם שני בחורים, עליהם רב אברום לבקוביץ, הרב קהילת של סחם בבני ברק, שנדבק עם חנך נפלא במוסדות החינוך העצמאי, חבר הספר הרבי בזוב, ורב שלמה לורנדסטל של עמים שימש איש אמונם, שלחם של גדולי ישראל. שניהם נודעו כתלמידי חכמים מופלגים. בקנה מידה, והחליט לשמח את הציבור. אז איך משמחים? אין שמחה גזים חסות הערה. הם נמצאו כיסאות למול פניהם של כל הנוכחים, וסיכמו ביניהם שאחד יגיד את כל השאלות של התזה הוא בקמה, והשני יענה לעומתו את כל התירוצים, וככה התנהלה שיחה משך שעה ארוכה. ואז שמחה ספורם, הוא אומר שבספר שבו הלקט כתב שבישיבה של התרום השדה שנרצו לשמח ונשמח בפורם, והיו שואלים חידרות בדברותיו, והלוך אברהם עתיק שם את אחד השאלות המעניות שנשאלו שם. זה היה הרושם והזיכרונות שנותרו מפורם. ספר על אבא שלו, שתיאר לו את אחד מימי הפורים אצל החזוניש, מה שאחרי שחיס, החזוניש הזמין את כולם בחדר שלו, אחרי כמה זמן נכנס לטייפלר, שני מגשים, אחד היה כוסיות יין לחיים, בשני היה מיני מאפה ומזיינס, לקיים משלוח מונס, כל המצפעלים הקבועים במניין, החזוניש אמר לסטייפלר שייתן את זה, וייתן את זה ושליחותו. אחרי טעימה קלה, הגיעו מצוות משלוח מונס, התחילו לרקוד לכבודנו בשמחה, באריזות. הגוין, המצבי קאגן, זה צלשה אחד מהתפנים הקבועים שם. יהודי נבר בקר ברוחו, הוא קם ואמר בפני החזון איש, אז הוא אמר, אני מתפעל בשם הבא קומות חמרקוביץ, שלבי איזה שרבה הוא ביות בניין, אבל אין לו קורת גג. זה היה אחרי שהוא בנה קומה שנייה בבית לצאצאים, ולא היה לו כסף להשלים את הבנייה של הגג. אז מי שהיה מרוח מרומם, קם עם קומה, הושיט לרבה קומות את ידו והתבטא, אתה רוצה לקבל דוח, דוח זה גג, כמשלוח מנות, הוא אמר, נו, אל ישב דוח נחלום, תהיה לך אם ירצה השם. הוא אומר, סבא שלו סיפר לו שאחרי כמה ימים הוא צריך להשיג בצורה מופלאה את כל הסכום הדרוש של הגג, כמו שאחרי זה שברך אותו. ספר פה, אחיינים של החזונים סיפרו, כשאבא וילנה היה טורח ללכת לרמה רחוק, עד לבית של אח שלו הבחור ביצחוק, עם שלוח מנות, כשהוא היה מתקרב, הוא היה הופך את הכובע להרבות בסדר. כך ממשיך עם עוד דברים נפלאים ומעניינים, אתם מוזמנים לראות את זה והפותח. הוא מביא פה להיזהר מליצון, שהצהר מאכשיל אותנו. ספר שרבשים, הגויין, רב שלום משם של קרלי, צבת פתח תקווה, רב שלום משם שם. ספר שקעה בחור, הוא השתתף את הרבה בסעודת פורים. והגיע הרבה בחורים, אחד הבחורים שהיה אילו נפלא, אמר את כל הפרק הראשון בגיל עם חרוזים. אז התחיל להשמיע תוירו. התחיל להגיד פורים תוירו. אמר, כתוב הפסוק, לא יקשר יור מושי יודו את דובר ישראל, הוא שאל איך הרי מושי את היד, הרי כתוב מגביע ידו על חווי רואי. אבל כשלא יקו נקרא רושי. עוד המילים על שפתיו, קמו בוחבר מהמקום ומחה כנגדון נמרצות, וסתלק אותו מהבית, הוא אמר לי, צונס לא אצלי. ונסיים באמרה חריפה בשמו של החפץ חיים, אומר הרב צוקר. תראו לפסוק יד על קייס קום, נכון השם בעמולק. רשי אומר, ישבק ושברו שאין שמו שלם ואין קיצו שלם, עד שימחה שמו של עמולק כולו, ואז ישם יהיה שלם והקיצה שלם. אני רואה פה, הרב אופייל וולפשליט, הנאמן ביתו של הרב שח, אומר שיש לו מכתב שהרב שח שלח אותו לדוד שלו, הרב סר זלמן. תוך הדברים הוא כותב שהוא שמע מהחפץ חיים דיבור אחד, וזה מראה כמה רחוק מאיתנו ואיזה מדרגה הוא הגיע. מספר שפעם אחת קרא עליו את הרב רב משה קינשיכר מרדין, שאל אותו למה אנחנו מחרישים, הרי אין כבוד שמיים בעולם, כי אין הכיסא שלהם ואין שמו שלהם. הוא אמר, איזה בעל הבית, אין לו לפחות 6 כיסאות, מלך מלך המלוכים ולשבוך הוא, אין לו אפילו כיסא שלהם אחד. ואנחנו משיכים רבותיי עם השוט הימי. האם צריך להפריש חלה משוקולד? אחד שואל פה, אשתו עשתה כמות גדולה של אוזני המן לחלק את המשלוחי מנות. אחרי שהיא חלקה את המשלוחי מנות, שאלתי אותם להפריש החלה, אני שמה לב שבאמת היה בצק כמות גדולה, היא לא הפרישה, כי בדרך כלל כשאופה גאות אין שיעור חלה. הבעיה היא שכל אוזני המן כבר נמסרו למשלוחי מנות, ביקשנו את מנה רפייה מהמגע שנהפוך לא תמיין דווקא איזה חתיכה. לא נשאר כלום, רק קצת שוקולד. השאלה אם אפשר להפריש את החלה מהשוקולד. הרב שוורץ הוא דן בעניין. אני רוצה להביא ממקום אחר, אם אפשר להפריש מהבשר. זה פה הסיר צ'ונט, שהוא דן בבצק שראה בכלל שהכניס לך אותך מהבצק לצ'ולנד, והבצק נאכל אפשר יותר להפריש, אז הוא דן בפיר גודל, מבצק ברוב. הרי שהוא לא יותר להפריש מהבשר של עושה. אבל במקום אחר הוא מביא נדון של תרנגולים לגבי בשר וירקות שהם כנגד שישן. זאת אומרת לכן יוצא שאין שום נתינתם, בוודאי שלא מועיל בזה הפרושה, אבל אם היה פחות משישן, לכן שמועיל ככה זה מיש. לכן אלו שישרד, כתב בפשיטות שבשר לא נעשה שם. אנחנו ממשיכים דפני בהלוך, מה דינה של מצה שנפתה עם בשר, דינה וביצה, והאם מותר לערב סום סום בבצק? אז זה נימד איזה שם בדפנים בהלוכים. כמו שכבר למדנו, מדי גני אשכנז לאפות למצות דקות בלבד, ולאלה שנוהגים לאפות מצות טובות, אסור לאפות על מילוי של בשר וגבינה, כי העדים שיצאים מהמילוא בזמן האפייה, מלכלכים את הבצק בחטא, כן, מלשון לשלוח, מעקים את האפייה, וזהו לא להחמיץ, וגם בגלל שהעדים האלו, העדים האלו דינם כמי פירות, שמתרבים הבצק, שימש במים, הם מייצים את הלך של החימוץ, ותכן שהבצק יחמיץ לפני האפייה, גם בדיאבד, מצא ממולד בבשר בגבינה, אסורה באכילה הפרק. המשך לאמור לאלה שנוהגים לאפות מצה עבה, אסור לאפות מצה עם ביצה שלמה בתוכה, בגלל שהעדים שיוצאים לנה גורם לחימוץ הבצק. גם הביצה כבר מבושלת, ולא יפסית מלגול החלוכית אל הבצק של המצה. אסור לאפות עם המצה, בגלל שבמקום המגע בין המצה לביצה, לא נכנס חום התמור, והמצה לא נפת שם קרוב עם החליטה. גם בדיאבד, מצה שנפתה עם ביצה שלמה בתוכה, אסורה באכילה בפסח. לכתחילה, אין להרי בבצק של המצות זירונים שהם גרעינים קטנים כגון סומסום בחשש שיעקבו את האפייה ויגרמו לחימוץ הבצק, אבל בדיעבד אתה מותרת באכילה בפסח. גם הזירונים לא קטושים, אל שיש להניח שהדבר קטן כזירונים לא מעכב את האפייה. כלומר, לכתחילה, אין לתבל את הבצק של המצות, ובדיעבד, אם אתה בין לא חריף, סליחה, בדיעבד, אם אתה בין לא חריף, כן? המצות מותרות באחרי הפסח, אבל אין להשתמש בהן לקיום מצוות אכילת מצה בליל הסדר. אם אתה מבין כן חריף, כגון פלפל שחור, המצה אסורה באחרי הפסח. כמו למדנו רבותיי, שאסור לאכול בפסח מצה שהאופי של הטפח ויותר, ולשבופי כזה קיים חשש של האכילה כזמי של הבצק, לא נאפה קרוי ומחמיד. מנהג ישראל לאפות לפסח מצות עגולות בלישה ידנית, לפי הפסוק, ויפוס הבוסק אשר הוציא במצרים אוגוס מצוס, מצוי אוגוס, עוגה במלשון עיגול. לא עושים צורות בבוסק של המצות, בדיעבד, אם ידוע שלא שיעור זמן נעשה של הצורה יותר משיעור חומץ, חימוס, אז המצה מותרת באכילה בפסח. וכדרכנו נפליג מהם אחורה, נזכר בקצרה עד מה שלמדנו באותו יום, מחל שהתבשל או נאפה או חומם בפסח, ונמצא בתוכו חמץ, הרי הוא אסור באכילה גם אחרי תרת החמץ, כיוון שנותר בתבשיל טעם של חמץ, ובפסח אפילו משהו חמץ לא בטל בתערובת. ולדעת הרמור ראוי להחמיר מזה גם בכלי שני, וכגון אם יראו מים מותחים מכלי ראשון לכלי שני, והנה יראו מתוכה מאכל, ונמצא בו חמץ, ואף שבנוגע לאיסורים אחרים מחלקו בוסקים יש ברוכו של כלי שני לאסור, אנחנו נוקטים כדעת המקילים בנוגע לחמץ, נוקטים כדעת המחמירים. יש אומרים שבחמץ יש לאסור גם לדעת המקילים, בגלל שמשהו מטעם החמץ נבלע גם בכלי שני. משהו חמץ אסור את כל התערובת, ואין להקל בדבר הלאה במקרה של הפסד כספירה וכדומה. דף היום תלמוד בבלי, מדוע נאמר בכל יום שחר ובכל מלדוכו, ואיזו כליה יועצת לטובה, ואיזו לרעה. מה ישיבו הדגים השועל, ייקח ולא בסימן העניינים, ועד המסכת ברוכס, דף ס"ח. ולקראת סיום החפצים בחיים, חפץ חיים יומי. איזה אופן יהיה אסור לספר שפלוני נתן 100 שקלים לצדקה? החפץ חיים כותב שיש הרבה אופנים בעלי לשנור שמספרים דרך רמו, שמספרים לעניין לפי תומם, כאילו הם לא יודעים הדבר הזה לשנור. הוא מביא דוגמה, הוא מביא בביאור מוסף, הם מביאים דוגמאות. אחד שמספר על חבר שלו שהוא השקיע הרבה כסף בשיפוט. יש אנשים שזה נחשב אותם לגנאי, בזבוז, מותרות. יש כאלה מצד שני שלא רואים איזה גנאי, אבל הוא יודע שהשומר רואה את זה כגנאי. זה עצמו כאילו הוא לא יודע את זה. עוד דוגמה, מספר על אחד שנתן לצדו כ-100 שקל. נו, יפה מאוד, אבל אנשים יודעים שאותו אחד הוא עשיר גדול, מיליונר. ויש לו גנאי בזה שנתן רק איזה סכום, אבל הוא עושה את עצמו כאילו הוא לא יודע שהוא עשיר. הוא יודע שהשומרים יודעים, זה נקרא שנור ברמות. דוגמה נוספת, אני מספר למכרים של אדם עד כמה המעשים שהם עושים, עד כמה מי שעושה כאלה מעשים זה דברים רעים, והוא לא מכיר פלוני, אבל גורם לשם להבין שפלוני שעושה מעשים רעים, אז הוא גם לא בסדר, זה גם נקרא לשמוע ברם. ולשום רבותה התחזקות היום, לא בטחו באמת, שמובה שהרב דוב יופי זה צלעיה אומר, לאנשים רבים יש הרבה שאיפות לאושר, לכבוד, לקדמה, הם חושבים שהאושר שלהם תלוי בהגשמת רצונם. כך לדוגמה אומר, היה בארצות הברית פוליטיקאי בכיר שניסה לבחר לנשיאות, אבל הוא הפסיד. אפילו שהציעו לו להיות סגן נשיא, התפקיד השני בחשיבות, הוא מת משברון לב. תודה רבותה לספר מה שיש לנו, לא לשאוף ששמחה חיינו תלויה בדברים החסרים לנו. הקדוש ברוך הוא בעזרת השם יהיה בעזרנו. עד כאן דברנו להם רבותיי, שיהיה לכולם המשך יום נפלא, והרבה הצלחה בכל אשר נפנה, ברוכניות ובגשמיות, בכל טוב סרט.